הן. שלוש שלמות הן יסודות הנישואין. על פי תורת ישראל, אנחנו בעמוד 36, פסקה אחרונה. פסקה אחרונה. דיברנו אתמול על יסודות התקשורת, וראינו שתקשורת בבסיס שלה היא יושבת על היכולת להזין, להקשיב לעולמו של הזולת, עולמו שמשתקף אלינו דרך דיבוריו, דרך מילותיו. אסור לאף אחד מאיתנו לבוא ולתת ציונים לדיבור של הזולת ולומר הדברים שהוא אומר הם לא חשובים. כן? אנחנו צריכים באופן כללי לדעת שהדיבור של הזולת הוא, כן? תמיד, על פי רוב, ממש, השתקפות של עולם פנימי. בין אם כרגע הוא אומר דברי טעם, בין אם לאו. כן? כתוב בשלמה שהיה חכם מכל האדם, ואפילו יותר מן השוטים. מה זה יותר מן השוטים? שהוא ידע את דברי העומק שיש במילתא דשטותא של השוטים. הוא ידע כאשר אדם אומר דברי שטות, הוא ידע איזה עומק נפשי מתבטא בדברי שטות. אז אנחנו לא ניתן ציונים ונגיד לאדם או על אדם מסוים שהוא מדבר שטויות. לא יכולים לעשות דבר כזה. לא כל אחד יודע לבטא את עולמו הפנימי. יש מי שמבטא את עולמו הפנימי בגירות באוזן, יש אחד שעושה את זה באף, אבל כל אחד הוא משדר משהו. כן? נכון, זה לא נראה סימפטי ולא בדיוק האופן שבו, האסתטי שבו היינו רוצים לראות את זה. היינו רוצים שהוא ידבר אחרת, שישדר את עולמו הפנימי בצורה הרבה יותר קוקניקית, הרבה יותר שקופה, הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר ספרותית, הרבה יותר פיוטית, אבל לא כל אחד יודע לבטא את עולמו הפנימי. יש מיצרים בגרון, זה נקרא מיצרי הגרון. מיצרי הגרון מונעים מאיתנו, מי פחות ומי יותר, לבטא בשלימות את מה שמתרחש בתוך עולמנו הפנימי. אבל מה שמתרחש בעולמנו הפנימי, זו מציאות מאוד מאוד יקרה. כשהסברנו את זה אתמול, למעשה, כל הדיבורים, כל הביטויים המילוליים, בכל שפה שהיא, הם למעשה אופן שבו הנשמה נולדת. העולם הפנימי של האדם שמגשש דרכו באפלה, כן? להתגלות, להתברר, להתבטא, לזכות את תשומת לב. וזה בא לידי ביטוי בשפת הגוף שלנו, זה בא לידי ביטוי במעשים שאנחנו עושים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שאדם גונב, כן? אפילו בזה הוא מספר לנו משהו מסיפורו הפנימי, הנשמתי, אפילו כאשר הוא גונב, ואפילו הוא עושה חטאים אחרים, זה לא משנה. אנחנו צריכים להתייחס לאדם באשר הוא, כאל יצור מתפתח, נולד, שואף לצאת לאור, להיוולד, עם כל הקשיים שמדבר. טוב, אנחנו דיברנו בעיקר על הדיבור. כמובן שכשמדובר בתקשורת בין זוגית, ודאי וודאי שצריך להתייחס לדברי האישה, ודאי כאל ביטויים שמעדהדים לנו מעולם פנימי, כן, מנשמה ונפש נשית בכלל ונשותינו בפרט, כן, והתייחס לזה בכזה כובד ראש. זה דיברנו אתמול בריחות. אדם צעיר. כן. בתוך הדמיון, בתוך הדמיון מלובש גם כן אמת גדולה. כן, גם בתוך הדמיון. אנחנו, שוב, אני אומר את זה באופן תיאורטי, באופן עקרוני. זו שאלה עד כמה אתה רשאי ויכול לצלול בתוך הדמיונו של הזולת. כן? יש בדמיון המון המון קליפות. המון קליפות. לא כל אחד יודע לצלול בעומק הדמיון ולקחת משם את הגרעין האמיתי. אני מדבר ברמה עקרונית. ברמה העקרונית, גם דמיונותיה של אישה. זה יכול להיות דמיונות שנוגעים, אני יודע מה, לקנאה שהיא מקנאת בשכנתה, שיש לה 5 ילדים ולה יש רק 4, זה יכול להיות כל מיני דמיונות אחרים. כל הדמיונות האלו מספרים לנו סיפור, שפת הדמיון. שפת הדמיון זה שפה מאוד סבוכה. כן? בדרך כלל הדמיון שלנו הוא לא מבורר. הדמיון לא מבורר, ויש שם המון המון קליפות. בעולם הדמיון שלנו מתרכזים, רוב הכוחות הלא מבוררים. רגש, תאוות, יצרים. הדמיון הוא כוח שקולט בקלות גדולה את הקליפות של כל הכוחות. וכאשר מישהו רוצה לספר לנו על עולמו הפנימי דרך הדמיון, אנחנו בבעיה. זה נכון. כן? לפי רמת הדמיון. לפי רמת הדמיון. ככל שהדמיון יותר כושל, פחות מבורר, יהיה לנו קשה להבין מה הוא רוצה לומר. אני לא מדבר על הרמות החולניות של הדמיון, שמגיעים לפסיכוזה או כל מיני דברים כאלה. אני מדבר אפילו ברמות שלנו, אנחנו, יושבים כאן. כן? המטבע הדמיוני שלנו, כן? הדמיון הוא צומת שמתרכזים לשם המון כוחות לא מבוררים. שמחביאים את גרעין האמת עמוק עמוק בתוכם. זה כמו להחביא איזשהו יהלום בתוך מטבן של קש. כזה יש מטבן. אתה יודע מה זה מטבן? זה כזה, איך רואים מטבן בצרפתית, נו? בצרפתית, מטבן. תפרשו רגע לאפריים. אף אחד לא יודע איך רואים מטבן. אה, כן? ג'יבריש, ג'יבריש. כן. קש, קש. אתה יודע מה זה קש? קש. קש. אז יש את הבית של הקש. איפה שמים הרבה קש? זה קוראים לזה מטבן. כן, אז זה כמו לחפש איזה יהלום בתוך מטבן של קש. כן, זה קשה למצוא. ככה נראה הדמיון שלנו פחות או יותר. זה לא פשוט. אז אתה שואל, מה לעשות כאשר האישה שם מתחילה לספר לי סיפורים מהדמיונות שלה? זה מאוד קשה. אבל אני חייב לדעת שיש פה משהו, כן? יש פה יקר בתוך הזול הזה, וצריך לעשות מאמץ. לא יודע, צריך לראות. כן? כל אישה והסרטים שלה, צריך לראות איזה סרט היא מספרת לנו. אבל ככלל, גם בעולם המדמה, כמובן שיש גרעין אמת מאוד מאוד יקר וחשוב, שמקורו ושורשו הוא בנפש המתהווה שלה. בנפש המתהווה, בנשמה הנולדת. כן? בנשמה הנולדת.
זה לא להצדיק את הדמיון
שלנו? אנחנו צריכים להשתדל מאוד, כן? אנחנו צריכים להשתדל מאוד לחשוף את גרעין האמת, ולהראות לה איך אפשר להגיע, לא להראות, אנחנו לא מראים שום דבר. אבל בוא נדבר על תקשורת כרגע, בין אדם לחברו. שחברי מספר לי משהו דמיוני, כן? ואני מזהה את נקודת האמת ששם, אני מוציא את נקודת האמת, ואני מלמד אותו איך בעצם להגיע לאותה נקודה, לא דרך הדמיון, אלא דרך השכל, אתה מבין? בדרכים אחרות, בדרכים יותר ישרות. אבל שפת הדמיון היא חלק מהשפה. זה חלק מהשפה האנושית, שפת הדמיון. שפת הדמיון, הרגש, מילים, מעשים, שפת גוף. זה כל חלק מהשפה. במובן מסוים, ברמה העקרונית, אנחנו צריכים להקשיב לכל השפות האלו. כאשר האישה מבטאת אותם. לפעמים לא נצליח לעשות את זה לבד, אנחנו ניקח את האירוע המסוים, אנחנו נביא אותו לאיש מקצוע. אפשר ללכת לרב, אפשר ללכת למישהו בעל ניסיון. הנה, זה המסה הדמיונית שאשתי הביאה אתמול, אתה רואה? זה המסה. כמו אמרנו, זה הביופסיה, כן? זה הרקמה של הדמיון. מה אתה עושה עם זה, תגיד לי? תשמע, היא מתכוונת בעצם כך וכך וכך. יש פה גרעין אמת. היא רוצה להגיד את זה בפה ולא מצליחה. אז היא מבטאת זה דרך הדמיון. אתה צריך להבין שזה מה שהיא רוצה לומר. ברגע שאתה תהיה נוכח שם, ברגע שאתה תראה, אתה תגיד, אתה תשכנע אותה שהבנת, היא כבר לא תשתמש בדמיון הזה. היא לא תשתמש ביותר. נגמר הסיפור. נכון? כן? זה מה שעושה בעצם אברהם אבינו, עם כל מי שמגיע אליו לאוהל, והוא מקבל אנשים, עובדי עבודה זרה, עם מסה דמיונית, אמונית. אמונית דמיונית. והוא מברר את כל הקליפות של המדמה. עד שהוא מגיע לאמונת הייחוד. מונותאיזם. הוא מגיע לזה, כן? אבל יש שם עבודה מופלאה, מה שהוא עושה שם. זה עבודה של פירוק, של קליפות של דמיון. לא רק דמיון, גם מחשבה. אבל יש שם הרבה הרבה דמיונות. וזה מה שעושה אברהם אבינו. את כל הדמיונות הוא מסלק. עד שהוא חושף את גרעין האמת, מברר אותו בצורה נקייה וטהורה, כן? משיב אותו לשורשו, כן? שיב אותו בשורשו, ובזה הוא מאפשר לגרעין הזה להתבטא בצורה נקייה. זהו, כן.
איפה הקשבה נגמרת? איפה אני צריך להגיד זהו, עד כאן אני לא מקשיב. האם זה שונה בין תחום החברתי לבין המקום שהם האישה?
כן.
והאם גם בצד האישה יש מקום שאני אומר, כאן זה הגבול, סליחה, עד כאן הקשבתי עם השבה.
תראה, צריך להבין דבר אחד. בוא נאמר, ההגדרה הזו של עד כאן וכולי, היא ביתית. אנחנו זוכרים מה שאמרו חז"ל יעקב אבינו, נכון? למה יעקב אבינו נענש? כי הוא אמר לרחל, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ככה עונים את המעוקות? חייך שבניך עומדים לפני בנה. יוסף. מה הרעיון? יעקב חשב שזה גבול ההקשבה. זה בדיוק העניין. עד לפה. עד לפה. זהו. אני לא במקום אלוקים. אני לא מקשיב לך יותר. אמרו חז"ל, לא, לא, לא. לא יצאת ידי חובה. לא זיהית את המועקה. לא יצאת ידי חובת המועקה שלה. אתה חשבת שזה גבול ההקשבה, עד לפה. אומרים חז"ל, לא. היה צריך להקשיב עוד. צריך להבין. כשאנחנו מקשיבים לאישה, אנחנו מקשיבים למצוקה פנימית עמוקה. איך אומרת הלכה? יש לך בהמה. היא רעבה, וגם אתה רעב. למי נותנים ראשון? לבהמה. זה בהמתך, ואכלת. יפה מאוד. בראש הבהמתך, והדר, ואכלת. ואחרי זה, יפה מאוד. למה נותנים לבהמה? כי את המועקה שלה, את המועקה שלה, אי אפשר לפתור באמירה של חכי רגע נגמור לאכול. זה מועקה שאין לה פתרון, אלא בהתחשבות. כי זה מועקה שיסודה בעולם רגשי. נשים עם רגשיות. וכל מועקה שנמצאת ביסוד הרגש, אסור, או לא בקלות, אנחנו יכולים להתעלם ממנה. כל מועקה שביסוד הרגש, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה בקלות. ככל שאנחנו משערים, ככל שאנחנו משערים שהמועקה של הזולת היא לא רק ברגש, אלא הוא גם מסוגל להתמודד איתה ברמה השכלית, פה אנחנו יכולים כבר להגיד, תמתין. כי כבר מתחיל בירור. אבל ברגע שזה נמצא במוקד הרגשי, היא חובת המועקה נטו. אין לה תשובות. היא חובת המועקה נטו. עכשיו, אם כמובן היינו רואים אצלה איזה מהלך שכלי, כן? שהיא מבררת לעצמה וכן הלאה, היינו יכולים להגיד, היא תסתדר לבד. אבל ככל שאנחנו מזהים שהמועקה היא ביסוד הרגש, נטו רגש, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים. זה מה שקרה לתוך החם, נחום יש גם זה. שהוא ראה אני, שצריך מזונות. הוא אמר, חכי, אני קודם אפרוק מהחמור, אחרי זה אני אבוא אליו, בינתיים הוא מת. אתה לא יכול להבליג. יש פה מועקה, זה יכול להיות מועקה פיזית, זה יכול להיות מועקה פיזית, זה יכול להיות מועקה נפשית. אנחנו צריכים לשער את עומק המועקה. ככל שהמועקה יותר עמוקה, אנחנו חייבים לעשות החייאה. הבן אדם שוכב על כביש, עוד רגע יכול למות. עכשיו אנחנו רוכנים עליו, והתמודד על הנער, והזורר שבע פעמים. אין, אנחנו לא יכולים שמתעלה. הבן אדם זה עוד מעט מת. עוד מעט מת פיזית, עוד מעט מת נפשית. ככל שאנחנו מזהים, כן, את המועקה כמשהו יותר עמוק, אנחנו לא יכולים להיפטר. ולכן, בשאלה הזו, מתי גבר, מתי בעל, יכול להגיד לאשתו, עד כאן. זה תלוי מאוד במה שאמרתי עכשיו. מאוד מאוד תלוי. קודם כל, זו הלכה מפורשת. מותר לאדם לשתו, לאדם לשמוע לשון הרע של אשתו. בתנאי וזה משמש כדי לפרוק ממנה את הלחצים. כמובן שיחד עם זה הוא חייב לקיים תנאי נוסף, שהוא מאוד קשה לקיום. אתם יודעים. לא להאמין למה שהיא אומרת. כן? מאוד מאוד קשה, אבל הוא צריך להיות מסוגל מצד כבוד אשתו, הוא צריך להיות מסוגל מצד אחד לספק את רצונה ולשמוע את הדברים שאומרת, מצד שני לא להאמין לדברים. עד כדי כך. עצם היתר שבה, כן, זו הלכה שמובאת כדוגמה. זו הלכה שמובאת כדוגמה. כגון בעל שרשה להקשיב לאשתו, כאשר היא מספרת על שכנתה דבר כזה או אחר, כן, בצר לה, מר לה, הוא צריך להקשיב. לכיתורים, כך קוראים זה, לכיתורים. זה בניסוח של ימינו. כן? זה מופיע בספר של ההלכה היומית. זה מופיע כיתורים, כיתורים. עד כדי כך. אז השאלה היא לא פשוטה. לא פשוטה. כן? קץ להקשבה, זה דבר שצריך לשקול אותו היטב היטב. היטב היטב. לפעמים אני צריך לשבת לידה כמה שעות. שדבר, תדבר, תדבר, תדבר. רק כאשר אני מזהה סימני התאוששות. או שהיא בעצמה אומרת לי, תודה רבה בעלי, כמה אתה אכפתי, כמה אתה רגיש, זה מאוד חיזק אותי, תלך לישון, תלך לישון, תלך לישון. שהיא פותרת אותי בעצמה. כן? או שאני יכול לעודד את ההתאוששות שלה, על ידי כל מיני פעולות, בצורה כזו, כן? להביא אותה לידי פיצוי וסיפוק, כן? בקשורה. כל מיני דרכים לעשות את זה. אבל אנחנו חייבים לרצות את נקודת הרגש שלה, כדי שתוכל, כן? להתעודד ולא להיות חלילה, כן? מדוקת. צריך מאוד להיזהר בנפש של האישה. הונאתם מצויה ודימתם, דימתם מצויה והונאתם קרובה. דימתה מצויה שהן בוכות מהר. נשים. הן בוכות מהר. ושאישה בוכה כתוצאה מזה שגבר מצער אותה, זה דבר שלא מומלץ. יש בזה סכנה. יש בזה סכנה, מסופר סיפור על אותו רב רחומי, אתם מכירים את הסיפור בזה. אותו רב רחומי שאשתו המתינה לו, אז הם היו יוצאים ללמוד כמה חודשים רציפות, חצי שנה מחוץ לבית. זה היה צריך להגיע ביום הכיפורים, היה צריך להגיע. יום הכיפורים, אפילו לא בא לראש השנה. רק ליום הכיפורים הוא בא הביתה. הוא הבטיח לו שיבוא. אבל הוא התעכב. למה הוא התעכב? כי הוא נדלק על לימוד תורה. הוא ישב ולמד על, בית, על גג בית המדרש, במרחק של כמה וכמה מילין משם, הרבה קילומטרים מהבית, אבל הוא שכח את עצמו. הוא למד תורה, והוא לא יצא. ובאותו זמן שהיא חיכתה לו, היה אמור להגיע הבוקר, ועדיין כבר 10 בבוקר, 11 בבוקר, הוא לא מגיע. אז פתאום ירדה לה דמעה אחת מרוב צער. אז הגמרא אומרת, הוא היה יושב על הגג ולומד תורה באותו זמן. שם, בבית המדרש, שם, שם, שם. היה לומד תורה. ברגע שיצא להדימה, באותו רגע בדיוק, הגג התמוטט. כן? והוא נקבר תחת ההריסות ומת. דבר מעניין. אז זה מאוד, מאוד לא פשוט. אז זה אומרת הגמרא, צריך להיזהר מאוד בנשים, מכיוון שדימתם מצויה, והונאתם קרובה. הונאתם, הכוונה היא שדימתם עולה לפני המקום, היא שוברת את כל ההיכלות, נכנסת פנימה לפני הקדוש ברוך הוא, ומיסוד הרחמים של הקדוש ברוך הוא, מתעוררת מידת הדין על האיש. זה דבר מאוד לא בריא. צריך מאוד להיזהר עם זה. להיזהר. לא להביא אישה לידי בכי. כן? יכול להיות שאישה בוכה מכל מיני סיבות אחרות, אולי שכנתה, אולי ככה, אולי פה. אבל שאנחנו, בתור בעלים, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא להביא אותה לידי בכי. מאוד לא. ואם חלילה גרם לנו צער, והיא נתלתה דמעה בעיניה, אנחנו צריכים לפייס אותה בכל מיני פיוס. ובלבד כדי שהיא תתרכך, כן? ותחזור להרגיש רצויה, מעודדת, אהובה. זה הדבר שיכול לחפר על זה. כן? על כל דמעה שלה צריך מאמץ, לא מבוטל, כדי להחזיר לה את הביטחון שאנחנו איתה. ודאי בשנה הראשונה, אגב. שנה ראשונה זה חובה, שנה ראשונה. אחר מכן, שהאישה מתעצמת ובטוחה באהבת בעלה, אז יש אפשרות, כן, קצת יותר ליצור מרחקים. יש לה את הביטחון הגמור, שגם כאשר הוא נמצא במקום אחר, שבוע ימים, כן, הלבבות קשורים, יכולה להרגיש את ליבו איתה, די ב-SMS קצר, כדי ש... הכל יתעורר מחדש, כן? האהבה תתעורר, וכן הלאה. אבל כדי לבנות המדרגה הזו, צריך זמנים ארוכים של חיבה עמוקה והתחשבות רגשית. כן, יש רוצה לשאול? כן, יובל.
באיזה שלב אפשר להציע פתרונות
למעשים
לבעיה,
מציגה בעיה? כן, כן. זה מתומה, כמדומה שדיברתי עם מישהו היום, היום על הדבר הזה, כן? דווקא מישהו העלה את השאלה הזו היום. ומה שהתברר לנו הוא ככה. אתם הבנתם את השאלה שלו? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלב שבו אנחנו צריכים בעיקר להקשיב. שואל יובל, באיזה שלב אני יכול להתחיל להשיב? יש לו בעיה. ואני מקשיב. מתי אני עובר ממקשיב למשיב? מתי? כן, מה ההבדל בין להקשיב ולהשיב? עוד אחד בלבד, מה היא? קוף. כשאתה מקשיב 100 פעם, אתה יכול להתחיל להשיב. אני צוחק. אין צוחק, כן, אין צוחק. לא, כי לכאורה יש איזה בסיס. כי 100 פעם בתלמוד זה גדר של זכירה מוחלטת. כשאדם חוזר על משנתו 100 פעמים, זה נקרא כמנח בכיסטה. זה כאילו מונח בכיס, מה שנקרא. זה בכיס, כן. כשאתה מקשיב 100 פעם, סימן שאתה מזוהה. כאילו, על דרך הרמז, היינו אומרים כך, כן, קוף זה 100. כשאתה מגיע לגדר, כן, כזה שאתה באמת איתה, כן, או נגיד זה ככה, האישה רוצה קודם כל, כאשר אישה מבטאת מצוקה, כאשר אישה מבטאת מצוקה, היא רוצה שתי דברים. היא רוצה הקשבה ותשובה. הקשבה ומענה ופתרון לבעיה שלה. מתי היא מוכנה לשלב המענה? שאני מקיים, אימה אנוכי בצרה. זאת אומרת, ממי אתה מוכן לקבל תשובה בדרך כלל? ממי שמכיר את מצבך, מי שאכפת לה, נכון? אתה בא לדוקטור, לא אתה. כן? שונא ישראל. כן? הולך לדוקטור. הדוקטור פתח את הפה. מסתכל פנימה, מציץ, יש לך ככה וככה, כן, תרים להסתכל באוזן, הוא לומד את המצב שלו. החולה מתרשם שהרופא מכיר את המצב שלו. עכשיו אומר לדוקטור, קח את הכדור הזה וזה. זאת אומרת, קודם כל, שהחולה מגיע לבית החולים, כן, לפני הרופא, קודם כל רוצה שהרופא יתייחס אליו. יפה. אחרי זה, יבדוק אותו, יעשה לו אבחון. אחרי האבחון, יגיד לו את הטיפול. אותו דבר גם פה. כלומר, גם האישה שבאה לפנינו, במובן מסוים, במרכאות או בלי מרכאות, אנחנו רופאים. כאשר היא מבקשת מאיתנו שתי דברים, שלפעמים היא רוצה את שתי הדברים, לפעמים רק מספיק אחד. הדבר אחד זה להקשיב, זה השלב הראשון של רפואה, אמו אנוכי בצרה. השלב השני זה המשך הפסוק. איך נמשך הפסוק? אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. זאת אומרת, קודם אני איתו בצרה, רק אחרי זה אני מחלץ אותו. אחרי החילוץ, אני מכבד אותו, אני משיב לו את כבודו. אראהו בישועתי. זאת אומרת, יש פה כמה שלבים. קודם כל, זה ההזדהות, אני לא אומר סימפתיה, קוראים לזה אמפתיה. אני לא יכול להיות איתה לחלוטין, כי אם אני אהיה איתה לחלוטין, שנינו נבכה ונבכה ונבכה. אני לא יכול. צריך להיות אמפתיה. כלומר, אני צריך להגיע למצב שאני נוטל אחד מ-60 מחוליה. ההזדהות צריכה להיות כזו שמצד אחד מאפשרת לי לשים רגל אחד בתוך העולם הרגשי שלה, אבל כל שאר גופי נמצא מבחוץ כדי בבוא הזמן לתת עצה. כאשר אני הגעתי לדריכת רגל, לדריסת רגל מספקת בעולמה הרגשי, זה בא לידי ביטוי בצורת הקשבה, במבע העיניים, במבע הפנים, איך אתה מקשיב, בהתעניינות, בהנהון הראש, לפעמים באיזשהו קריאת ביניים שעניינה זה לפתוח אותה עוד יותר, שתרגיש נוח לספר. ככל שאני מקיים יותר את העניין של אמו אנוכי, אחרי זה בא השלב הבא, שלעיתים הוא נצרח, לעיתים הוא לא נצרח. לעיתים הבעיה נפטרת מעצם ההקשבה. ולעיתים, אחרי ההקשבה המופלאה הזאת, גם אני יש לי סייעתא דשמיא להשיב לה, עכשיו אני ממש איתה. כן? הכל פתוח. מתוך אהבה, מתוך אכפתיות. כן? הכל פתוח. אז או שאני, כן? או שהעניין נפטר מעצמו, מעצם עובדה שהקשבתי לה, או שאני מקבל את התשובה. כן? מכוח היחס שנוצר בינינו, אני מקבל תשובה עבורה. אני מקבל עבורה תשובה משמיים. ואז אני משיב לה. זה אפשרויות. אבל לעיקר שאלתך, אנחנו חוזרים לזה, לעיקר שאלתך, אנחנו צריכים להגיע לגדר המוסרי של הקשבה. אני לא יכול להגיד זה מידות פה עכשיו, להגיד מפה עד פה, אני לא יכול להגיד. ואתה צריך להרגיש, כן? צריך להרגיש שאתה, הייתי אומר, שאתה מקשיב לזה כמו, כאילו אתה צופה בסרט. כאילו אתה, אתה מרותק. זה מעניין אותך. זה חשוב לך. אבל אם אתה, עם הראש ככה, וזז, וזז, וזז פה, מסתכל פה, מסתכל שם, אתה לא רציני. יתרגיש בזה מיין. כן? זה הגדר של ההקשבה. זה הגדר של ההקשבה. בכלל, הכי טוב שבעלים, וזו המלצה, כדאי לבדוק את זה, ממש במהלך הפגישות שנפגשים, כן? לבדוק את היכולת הזו. עדיף שבעלים יהיו מספיק רגישים ולהקדים. להקדים, ולהתייחס לאישה באופן שלא יתהוו הפקקים האלו בכלל. הפקק לא יתהווה. יכולים לדאוג לכך. יכולים לדאוג לכך שלא יתהווה, כן? אותה מועקה לא תתהווה. אותה רגשה של ריחוק, של דחייה. זה מה שגורם לה אישת המצוקות בדרך כלל, מיוחד במערכת היחסים שבינה לבין בעלה, כן? היא מתחילה להרגיש ריחוק, דחייה, חוסר התעניינות, העדפה בוטה בשיחות טלפון, העדפה בוטה של גורמי חוץ, מחוץ למשפחה, כשהוא מדבר איתו בטלפון, הוא כולו מחויר, אם מעולם לא ראתה חיוך כזה על פניו, כאשר הוא מדבר איתה, או הוא מדבר בטלפון, כאילו שהוא מדבר, לא יודע, עם האהוב נפשו, לא ראה, כן? כל מיני דברים כאלה. או במפגשים בתוך הבית, שבאים אורחים, איך הוא מתייחס לאורחים, איך הוא מתייחס אליה, היא מתחילה להרגיש דחויה. הולכת ונוצרת פקעת רגשית קשה, כן? גבר נבון, הוא צריך למנוע את הדבר הזה. אשתו צריכה להרגיש בסופו של יום שאין אהובה כמוה. זה לא צריך להיות באיזה הפקות אינסופיות. ממש, ממש לא. זה יכול להיות באמירה מאוד מאוד פשוטה, שהיא רוויית משמעות וכנות. זה יכול להיות בביטויים אחרים, זה יכול להיות בכוס קפה שהוא מכין לה, מגיש לה, כן? מגיש לה ליד המיטה, בלי שהיא ביקשה אגב. פשוט קורא את מחשבותיה, הוא מכיר אותה. הוא יודע לקלוע לרצונה. היא נמצאת כרגע מתחת לשמיכה, וזה לילה מאוד סגרירי, כן? מאוד סגרירי, והמזגן התקלקל, והיא מתחת לשמיכה, והיא יודעת שאין דבר, הוא יודע שאין דבר שיותר רוצה עכשיו, מכוס תי חם, אבל היא מתעצלת לצאת מתחת לשמיכה. הוא מביא לה את הכוס, עם שתי כפיות סוכר, לא עלינו, כמו שהיא אוהבת, ועם לימון בצד, היא פשוט רואה את זה, היא מתמוגגת. היא מתמוגגת. מבחינת הנפש הנשית, היא קולטת את זה עכשיו, כן? את התא הזה, את האירוע הזה, הבעל שלי אכפת לו. הוא רגיש, הוא יורד לפרטים של הצרכים הרגשיים שלי. הוא כל כך נפלא. זהו, נגמר הסיפור. גמרנו. ככה יעשה איוב כל הימים. סופר לי איוב שהוא לא היה לן לילה אחד, מבלי שהוא פייס את כל חבריו. מישהו פייס. וזה אנחנו לומדים את העניין של קריאת שמע למיטה. הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס ויקנית, וכו' וכו'. בעל חכם, כך יעשה. יתחיל בבוקר, בבוקר, כן? שאשתו תתעורר כמו ציפור, עם שיר בלב, מהיחס שלו. אחרי זה באמצע היום, פעם אחת, איזה אס-אמס חמוד ומתוק, אם רוצה לקנות לה משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת, יכול לקנות משהו, אפשר לומר לה אפילו, כן? שהוא קנה לה את זה. ובסוף היום, לדאוג לכך, כן? כל הולך אחר חיתום, בסוף היום, להביא אותו לאותו מצב של ריצוי ושמחת לב, נגמר הסיפור. מאוד מאוד חשוב. זה כלל גדול בזוגיות. לא להביא אישה למצב שמצטברים משקעים בתוך לב. כן. אז בואו, בואו ניכנס לפסקה הזו, נראה קצת. אין לו 2-3 דקות. צערי נעמצא את קצר הסיפור. אדם צעיר, אדם צעיר, אשר יתקרב ליהדות, ביותו בוגר, וכעת, אני לא מבין מה כתוב כאן, אדם צעיר אשר יתקרב ליהדות ביותו בוגר?
כן.
אז הוא צעיר או בוגר? אני לא מבין.
הוא אדם
צעיר.
בוגר
ונחל.
אדם צעיר אשר יתקרב ליהדות, ביותו בוגר,
אתה קורא את זה, זה בעיה קצת לקרוא את זה כמו שאתה קורא את זה כרגע, נכון? אולי צריך לסלק משם את הפסיק. אדם צעיר אשר יתקרב ליהדות, פסיק, ביותו בוגר, הוא כעת, טוב, לא ברור. לא משנה, לא משנה. אדם צעיר אשר יתקרב ליהדות, ביותו בוגר, וכעת, אינו מרביץ תורה ברבים, סיפר לי מהו המאורע שעשה עליו רושם כה עמוק, עד שהתעורר להתקרב לחיים היהודיים. מתי אתה מתקרב לחיים היהודיים? מתי אתה רוצה להתקרב לאיזה תוכן תרבותי? שהתוכן התרבותי הזה מראה את כוחו במה? את כוחו במה? מה זה התקרב? בגלל זה הוא התקרב ליהדות? יש הרבה פרטים ביהדות. מה, בגלל שאני רואה אדם מניח תלית, אני אתקרב ליהדות? בגלל שאני רואה אדם שם תפילין, אני אתקרב ליהדות? אני צריך לראות משהו קרדינלי. משהו שהוא ארכימדי, נקודת ארכימדס, שהכל יושב עליה. אתה יודעים מה? ציפיית האדם יושבת עליה, תקוות האנושות יושבת עליה, תיקון העולם יושב עליה. משהו רציני, רציני, רציני. אגב, הוא לא חייב להיות גרנדיוזי. זה לא צריך להיות הפקה פירוטכנית של צלצולים. זה יכול להיות מעשה קטן, בלי עומר או בלי דברים. זה יכול להיות מחווה. זה לא, אבל האיכות, 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 כן? צריכה לרמז, האיכות צריכה לרמז על איזה תיקון יסוד מאוד מאוד גדול. אז מה כל כך הרשים אותו? אז אולי זה נדבר פעם בה. כן, אנחנו לא יכולים גם להמשיך. כן, אנחנו נדבר פעם בה, בעזרת השם. ביום חמישי, אגב, השיעור מתחיל ב-3:20. לא ב-3:10, בגלל ההתנגשות בין השיעורים שם למעלה בכיתת אימונה ישנה. יש התנגשות, הרב ערן וכו'. גם זה מאפשר לחברים שמשתתפים אצל הרב ערן לבוא לשיעור. אז אנחנו מתחילים ב-3:20. זה מתאים גם לחברים שנמצאים בשיעור ההוא, וגם לאינטרנט. 3:20. נעצור כאן. פעם הבא נחזור באמת לשאלה, גם לנסח את השאלה מחדש, כמו שאמרתי אותה כרגע, וגם להשיב את התשובה. מה?
ומסיימים ב-4?
אז זה יהיה חצי שעה. שני השיעורים יהיו חצי שעה.